בסוף הפרשה שלנו יש כמה וכמה עניינים שפרשיות, משלים, שירות שצריכים ביור. ננסה לעמוד על שתיים מהם ולהוציא מהם נקודה או נקודות שקשורות למבט מוסרי, אמוני, להבין מה התורה כאן מדברת אלינו. הפרשה בשבי מספרת על שישראל רוצים לעבור בנחלה של סיחון, וסיחון לא נותן להם לעבור, וישראל כובש את ארץ סיחון, ויקח את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון ובכל בנותיה. כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. סיחון כבש את השטחים האלה ממואב. ועכשיו התורה מעריכה ומספרת לנו סיפור של איחור לא נוגע לנו. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, כי אש יצא מחשבון, להבה מקריית סיחון, אכלה הר מואב בעלי במות ארנון. אוי לך מואב, עבדת עם כלום הוש, נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך אמורי סיחון. התורה אומרת בפשוטו של מקרא שכשסיחון כבש את השטחים האלה ממואב, אז שיבחו המושלים, המשוררים, בלעם או מי שהיה גדולי השירה של אותו זמן, התפעלו מאוד ושרו, בואו חשבון, תיבונה ותיקונה מיר סיחון, כי אש יצא מחשבון, להבה מקריאת סיחון. איך סיחון הצליח לכבוש ולהתגבר על מואב? אוי לך מואב, כמו שזה האלוהים שלך הפסיד. שאלה, מה זה נוגע לנו? וכנראה, וככה אומר הרשב"ם בבבא בתרא, זה גרם לחז"ל לדרוש כאן דרשה שמדובר כאן על מלחמת היצר. אומרת הגמרא בבבא בתרא בע"ח עמוד ב', תניא אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן, מהי דכתיב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון? המושלים, אילו מושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. תיבנה ותיכונן, אם אתה עושה כן תיבנה בעולם הזה ותיכונן לעולם הבא. עיר סיחון, אם ישים אדם עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחנה, דהיינו אתה הולך אחרי מה שטוב ונאה, כמו חמור שוטה, מה כתיב אחריו? כי עת יצא מחשבון. אנחנו עכשיו מבינים אבל חצי עניין. חז"ל דורשים את זה לדרשה שמדובר על מלחמת היצר. אבל נשאלת השאלה, בסדר, זו דרשה, אבל הדרשה כל כך מנותקת מפשוטו של מקרא, מגוף העניין. אם חז"ל רצו ללמד אותנו על העניין של להתגבר על היצר, או התורה רצתה, תכתוב את זה בפרשיות אחרות. דרך המלחמה הזאת של סיחון ואוג ויאמרו המושלים בואו חשבון, אני מבין את הרשב"ם שצריכה לבוא דרשה כדי להסביר מה זה מעניין אותנו, מה אמרו המשוררים, אבל מה זה עושה כאן? נראה לומר שזה ממש נוגע לפרשה. צריך להקדים הקדמה. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל רשות לכבוש שטחים, אבל עם עמון ומואב אמר לנו הקדוש ברוך הוא לא להתעסק. ובאמת השטחים האלה, חשבון ובנותיה, היו שייכים בהתחלה למואב. ואם הם היו נשארים בידי מואב, עם ישראל לא היה יכול להיכנס לשם. לכן התורה מקדימה ואומרת, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, זה עכשיו שבני ישראל כבשו את זה, הוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. באמת זה היה שייך בהתחלה למואב, אבל סיחון כבש את זה. אומרים חז"ל, חז"ל משתמשים בביטוי הזה בגמרא בחולין מדף סמך, אמון ומואב טהרו בסיחון. אמון ומואב נהיו טהורים, יכלנו להשתלט לזה בגלל סיחון. אז סיחון כבש את זה והשתלט על השטח. עכשיו עם ישראל לא נלחם במואב, הוא הולך וכובש מסיחון, וכיוון שהוא כובש מסיחון מותר לו. באמת על רקע הזה יבינו את המסע ומתן שיש בהפטרה, בוויכוח שבין יפתח הגלעדי לבין שליט מואב. שימו לב, בואו נתאר לעצמנו, ובאמת על זה דיברו האנשים באותה תקופה, רואים שסיחון גובר על מואב, משתלט, מצליח לכבוש שטח עצום. מה דיברו האנשים באותה תקופה? אם היינו אומרים לשאלים את עצמנו, מה היה כתוב בעיתונים של אותו זמן? על מה אנשים שוחחו? אנשים אמרו, איזה גבורה עצומה, סיחון הצליח לנצח כי הוא היה אסטרטג יותר גדול, החיילים שלו טובים יותר, התכנון שלו. מואב היו חלשים. עוד יותר מזה, היו אנשים שאמרו, האלוהים של אלה ניצחו את הכמוש, היו פה גבורות. וכל האנשים בטח היו אז פרשנים כמו שיש היום, פרשני פוליטיקה ופרשני ביטחון, והכי הרבה יש פרשני ספורט. כל אחד מסביר לך למה אלה ניצחו ולמה הפסידו, יכולים להסביר הכל, הם יודעים והם יפרשנו והם יסבירו. והפרשנות כתובה כאן, אוי לך, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תראו איזה גיבור היה סיחון. אבל מי שמתבונן מבט עמוק יותר, גבוה יותר, מבט אלוקי, מבין שלא זה העניין, לא הגבורה של סיחון, ודאי וודאי לא האלוהים שלהם, ולא האסטרטגיה, לא זה היה הסיבה. יש בו חשבון גבוה יותר של ריבונו של עולם, שהוא עומד מאחורי זה. עם ישראל צריך לקבל את השטחים האלה, והרי הוא לא יכול לקבל את השטחים האלה בגלל שזה של מואב. אז הקדוש ברוך הוא מזיז עולמות ומשנה ומעושה שסיחון ילך לכבוש את מואב, וסיחון חושב שהוא דואג לעצמו, והמושלים חושבים שהייתה פה הגבורה של סיחון. אבל מי שמתבונן גבוה, לא למה שקורה עכשיו, אלא מנסה להבין מה המהלכים שהקדוש ברוך הוא מוליך, מה העניין הפנימי יותר, העמוק יותר, הוא מבין שהכל הכנה לזה שבני ישראל יכבשו את המקום. סיחון ומואב, עמון ומואב תארו בסיחון. ועכשיו אפשר לקשר את זה לבואו חשבון, כי כל ההתמודדויות, איך אומרים, מה הבעיה של המאבק של יצר הרע מול יצר הטוב? יצר הרע כאילו משלם במזומן. יצר הטוב דורש ממך קצת להסתכל יותר גבוה, הוא משלם בעתיד. המלחמה בין יצר הטוב ליצר הרע, או בעצם יותר גבוה, המלחמה בין הטוב לרע, המלחמה בין המאמינים לשאינם מאמינים, המלחמה בין עובדי השם, בין אנשי העולם הזה לאנשי התורה, זה המלחמה בין אלה שרואים מה שקורה עכשיו ברגע הזה לבין אלה שמתבוננים גבוה יותר, אלה שבאים חשבון ולא מסתכלים מה שקורה עכשיו אלא להיכן הדברים האלה מובילים. ועל כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, בואו וחשבו חשבונו של עולם. אדוני, אל תסתכל על מה שקורה עכשיו. יכול להיות שעכשיו נראה לך שזה שווה ומשתלם ותענוג ללכת אחרי היצר, יכול להיות שנראה לך שעכשיו זה קשה, ויכול להיות שאתה עכשיו לא מבין למה זה מוביל, כולל שאלות אמוניות, מה ריבונו של עולם רוצה. אבל בואו חשבון, אל תסתכל עכשיו למה שקורה, תתבונן גבוה יותר, רחוק יותר, עליון יותר. בואו חשבון. אתם יודעים, אפשר להביא דוגמאות, אני אומר בכל התחומים. עומד למשפט, המשפט הכי מדובר בארץ, בעולם, נשיא מדינת ישראל, משה קצב. מה היה לו? היה ברומו של עולם, היה יכול להישאר ברומו של עולם עד היום, נשיא. ובשביל איזשהו רגע של שטות, של הנאה, משהו רגעי, הוא הלך ואיבד את עולמו בעולם של משפחתו ואת כל עתידו, את מה שתרצו. מה הוא חשב באותו רגע? הוא אומר, אני עכשיו הולך נהנה, תעזוב, לא בא חשבון. סתם, אם היה רק מתבונן, רגע, מה יש לי פה ומה עומד על כף המאזניים, מה אני יכול להפסיד? אבל מי שלא מתבונן, מי שלא בא חשבון, מתבונן ברגע הזה. ולפעמים בעצם זה של יצר הרע מול יצר הטוב והתאוות, כן? חז"ל אמרו, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. רוח שטות. לפעמים גם בכלל הדרך שלנו, העתיד הרוחני שלנו, איזה בית אנחנו בונים, לאיפה אנחנו שואפים, באמת תלוי בין הרצון לראות, רגע, פה אתה מציע לי דרך שהיא נראית לי קשה, אבל היא קשה לך עכשיו, לבין דרך שהיא מבטיחה לך עכשיו משהו אולי טוב, שאתה בא חשבון, אתה מסתכל גבוה יותר, אתה רואה מה באמת. שכר מצווה כנגד הפסידה. שלא לדבר על זה שאדם צריך להתרגל, וכל זה נובע מאותו עניין, הטוב והרע, ויצר הטוב ויצר הרע, והמאמינים ושאינם מאמינים, והמתבוננים שאינם מתבוננים, הכל נכנס בין אלה שבאים חשבון ואלה שלא באים חשבון. המון פעמים אנחנו נמצאים, האדם האישי והאומה, ציבור, פרט וכלל, באיזה שהם רגעים של קושי ומשבר, שאדם שואל את עצמו, רגע, מה קורה פה? מה ריבונו של עולם מגלגל כאן? מה הוא רוצה? לאיפה זה מוביל? ולכאורה נראה לך שכן, מה, הנה הרע מתגבר, אלה מנצחים, הטוב מפסיד. בואו חשבון, צריך להתבונן גבוה יותר. וכשבאים חשבון, רואים את הכל אחרת. המסילת ישרים לקח את המאמר הזה של חז"ל בפרק ג' כעניין יסודי בעניין של זהירות. הצעד הראשון, כן, זה זהירות. זהירות זה ההתבוננות לתוצאות של המעשים שלך. בואו חשבון, נקרא קטע קטן ממנו ואחר כך את המשל שלו. אומר המסילת ישרים, הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתיים הן ההשקפות הצריכות לו. האחת שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שינוס ממנו, והשנייה על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. ובהמשך הוא אומר, חכמינו זיכרונם לברכה הורינו בפירוש צורך החשבון הזה, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. וזה כי העיצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אותה, את המיטה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. כי מישהו עדיין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת, ואינו יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות, ואין עיניו רואות אותם. כשאתה נמצא בתוך התהליך, במלחמה, ברגעים ש... אתה שואל את עצמך, רגע, באמת זה נראה, כן, שהפסד מצווה, ונראה לך שיש שכר עבירה. הכל נראה לנו הפוך. אבל צריך לשמוע את המושלים ביצרם, את האנשים הגדולים, המאמינים, אלה שהם כבר כאילו נמצאים בחוץ, והם יכולים לבוא ולהגיד לך, תראה, כן, תראה, בדיוק נחזור למשל. תחשבו על משה קצב ברגע המעשה, ואנחנו המתבוננים כאילו מבחוץ, ורואים רגע מה היה לו שמה ומה הוא הפסיד. ממשיל את זה המסילת ישרים, אתם יודעים שיש מבוך. מבוך זה מין מקום שאפשר, יש כניסה ויש מרכז, ואתה הולך בדרכים הכלכלות ואתה הולך וטועה. יש גנים, נדמה לי בכמה מקומות בעולם, כבר בזמנו שהמסילת ישרים היו גנים שהם כמו מבוכות. אומר המסילת ישרים, מי שנמצא בתוך המבוך ומסתבך, הוא לא יודע מה הכניסה ומה היציאה. רק מי שכנראה השומך שצריך מדי פעם ללכת ולחלץ את האנשים בסוף היום, הוא יש לו איזה סולם גבוה והוא רואה את כל הגן, כן? והוא יודע איפה הסתבכת ואיך לצאת אותך. אלה המושלים ביצרם. הפרשה הזאת מלמדת אותנו שיהודי בן תורה, מי שרוצה למשול ביצרו, אף פעם אל תסתכל על הרגע. תבוא חשבון, ובין חשבון במעשים שלך, בין חשבון של מה טוב ומה רע בעולם ומה הדרך שאני צריך לבחור, ובין טוב ורע שנראה לך שדברים הפוכים בהנהגתו של ריבונו של עולם. בואו חשבון, אל תסתכל על הרגע. יש פה חשבונות, כי גבו שמיים הארץ. אל תלך אחר שיחה נאה. קדמה לפרשה הזאת פרשה שהיא פרשת הבאר. אתם יודעים שהיא מיטתה של מרים, הסתלקה הבאר, ואחר כך היא חזרה בזכות משה ואהרון. אחר כך אהרון מת, הסתלקו ענני הכבוד וחזרו בזכות משה. כשמשה מת חזרו נעלמו שלושתם. אגב, יש פה מוסר, אני עוד מעט אשתמש עם הנקודה הזאת. שימו לב, חז"ל אומרים, שלוש מתנות טובות נתן לנו הקדוש ברוך הוא: מן, באר וענני כבוד. הבאר היה בזכות מרים, ענני כבוד אהרון, מן בזכות משה. מתה מרים, הסתלק הבאר וחזר בזכות משה ואהרון. מת אהרון, הסתלקו ענני הכבוד, גם זה בפרשה, וחזרו בזכות משה. מת משה, הסתלקו שלושתם והשמיד את שלושת הרועים. השאלה היא, מה פירוש ניתן בזכות מרים? הנה אנחנו רואים שחזר בזכות משה ואהרון. התשובה היא, יש הבדל בין לקבל משהו, בין כוח הקבלה שלזה צריך זכות גדולה, לבין להחזיר את מה שקיים. לכן אנחנו אומרים, ועוד מעט אני אקשר את זה, זאת פרשת הבאר. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם שבמאי אמו הוא לומד תורה, והוא לומד תורה ומשכחה. אם הוא לומד תורה ומשכחה ברגע של לידתו, בשביל מה הוא לומד? התשובה היא להחזיר דבר קל יותר מאשר לקבל אותו מההתחלה. שלושת המתנות האלה, לקבל אותם היה צריך לקבל אותם בזכות אחד, כל אחד בזכותו הוא, בלעדה זה לא היה. הרי שזה כבר נמצא, להחזיר יותר קל. וזאת הבאר שעליה גם כן דרשו חז"ל. הפסוק אומר, ולא נקרא את כל הדרשות, אז ישיר ישראל את השירה הזאת: עלי ואר הנו לה, באר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל ומרחליאל במור. חז"ל אמרו שזה מדובר על התורה, ודיברו על זה שהתורה אדם צריך לחפור, ואחר כך אם הוא משים עצמו כמדבר זה ניתן לו מתנה, ומשם הקדוש ברוך הוא מגביה אותו לבמון. מה חז"ל המשילו תורה לבאר? אז קודם כל אנחנו יודעים אין מים אלא תורה. מים זה המוצר הכי בסיסי, הכי יסודי, שבלעדיו אין חיים. היום כשמנסים לחפש אם יש מקום שיש חיים על פני כוכבים אחרים, הדבר הראשון שואלים אם יש מים. אם אין מים אין חיים. מים זה חיים. אז אין חיים בלי תורה, כמו שאין חיים בלי מים. אבל מה המשל של באר? ולמה התורה נמשלה דווקא לבאר? הנקודה המיוחדת בבאר היא, אנחנו פוגשים כמה סוגי מים. יש מפגש עם מים של נהר, יש מעיין שהוא זורם בפני עצמו, יש מקור מים שהוא בור, אין לו מים משלו, נכנסים לו מי הגשמים ונקבים בו. זה שני סוגים, לכן התארות הן שונות. מעיין מתאר בכל שהוא, ומקווה צריך 40 שעה, כי המעיין יש לו מים עצמיים חיים, והבור הוא מקבל מבחוץ. אבל באר זה דבר שלישי עם נקודה ייחודית. באר אתה חופר וחופר וחופר, ובסוף אתה מגיע למים. המים היו שם, אבל לא הגעת אליהם אלא כאשר חפרת. חפרת והגעת למים שהיו שם. אין מים אלא תורה, ותורה דרך באר. הקדוש ברוך הוא כשנותן לנו תורה לא אומר אתם מבחוץ ואתם צריכים לקבל איזושהי תורה שהיא חיצונית לכם. תחפרו, במובן לחפור, לא שחופרים לך, אלא תחפור בתוכך, כן? תחפור בתוכך ואז תגלה את המים שקיימים בך. וזה חוזר לנקודה שדיברנו, כי חיי עולם נטע בתוכנו, ותן חלקנו בתורתך, לכל אחד יש לו חלק תורני בו. אתה צריך לחפור, אבל אז אתה מגלה את המעיין שזורם בך. הבאר הזאת קיימת, המים נמצאים, תחפור ותגלה את המים שלך. אין מים אל התורה. רבותיי, אני יודע, ללמוד תורה, לגלות תורה, להידבק בתורה, זה לא דבר קל. ומי שיגיד לכם שזה בא בקלות הוא שקרן. כי צריך לחפור. לא חופרים לך, אלא אתה צריך לחפור בתוכך. אבל כשאתה חופר, אתה מגלה את המעיין שקיים בך. את התורה שקיים בך, את הטוב שקיים בך. הרב קוק אומר על אותה גמרא, זה כל כך מתאים לרב קוק, על זה שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית ואמר עליהם אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא פה תהה קבורתכם. אומר הרב קוק, לא שהקדוש ברוך הוא אומר שאני אקבור אתכם, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע מי אתם, איזה נשמה נתתי בכם, ואם אתם לא תקבלו את התורה, תהיה סתירה עצומה בין החיים שתחיו לבין החיים האמיתיים הפנימיים, הבאר הזאת שיש בתוככם, אז אתם תקברו את עצמכם, פה תהיה קבורתכם. אנחנו הולכים לגלות את המעיין שחבוי בנו. תורה היא לא סתם מים חיים, אלא מים שיוצאים מבאר, וכשאתה חופר אתה מגלה את התורה שיש בך, וזוכים לזה. נקודה נוספת של באר שלא נוכל להרחיב, שמעתי בזמנו מרב שלמה פישר. שלמה פישר אומר, וגם זה מקושר לתורה, אגב אצלו זה דרוש לחתונה, אבל אנחנו נקשר את זה לתורה, הוא אומר שבור אין לו יכולת עצמית, אלא רק הוא מקבל מאחרים. בחזל רב לזר הגדול המשילו אותו לבור סוד שאינו מאבד טיפה, כי רב לזר הגדול לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, כמו שהגמרא בסוכה אומרת. יש אחרים שהם בחינת מעיין המתגבר, מה פתאום, שום דבר מאחרים, הכל מעצמו, לא מסוגל לשמוע בכלל מאחרים, כן, רק לתת ולתת. שמעתי אגב בדיחה, אחד מהגדולים קיבל פעם ספר מאחד האחרונים, אז שלח לו ערוץ ספר והתנצל ואמר, כן, אל תקפיד עליי אם תמצא חידושים, אם יש פה חידושים מאחד מספרי האחרונים, כן, כי אני אין דרכי לעיין בספרי האחרונים, אז יכול להיות. הוא שלח לו את הספר בחזרה, אמר לו, אף אני אין דרכי לעיין בספרי האחרונים, כן, שלח לו את אותו ספר בחזרה. יש אנשים שכל כך הם איידי דטרית למפלט, לא בלה, הם צריכים להוציא. ורב לזר בן ערך היה באמת דוגמה כזאת, לא אני הייתי מעיז להגיד את זה, שם כתוב כמעיין המתגבר, וכשלא באו לו תלמידים כתוב ששכח תלמודו, החודש הזה לכם נהפך לחירש היה ליבם, הוא לא היה מסוגל, הוא חירש מבחינה זאת היכולת לשמוע. באר זו הדוגמה השלישית שהיא הדוגמה האידיאלית, כי הבאר יש לו מים שנובעים מתוכו, אבל גם הם משתמרים ומקבלים גם מבחוץ. אומר שלמה פישר, זה לכן זה בורת לחתונה, שאבות מצאו זיווגם על הבאר, בגלל שזיווג טוב זה לא שאתה כולך אקטיבי, שאתה רק מעיין, רק צריך שישמעו אותך, וגם לא להיות פסיבי לבטל את האישיות שלך, אלא שכל אחד באר מסוגל לתת ולקבל. אבל אני מוריד את זה לתורה ביסוד הזה, מוריד, מעלה, איך שתרצו, כן? לעניין של תורה. בתורה האדם צריך להיות מוכן לשמוע. שואלים אותי לפעמים, מה זה חברות הטובה? חברות הטובה זה לא שאתה יושב עם מישהו ואתה כולך פסיבי, וחברות הטובה זה לא שאתה יושב ורק אתה אקטיבי. חברות הטובה הוא שאתה מסוגל לתת אבל גם לקבל, שיש לך את כוח השמיעה ואת כוח הקיבול. זאת באר, תורה בחינת באר. ואם נחבר את זה למה שדיברנו מקודם, תורה בחינת באר היא, כן, שאתה בסוף תוציא את התורה הפנימית שבך, אבל אל תסתפק רק בזה, כי יש גם לך מה לקבל מאחרים. זאת תורה בחינת באר, מים חיים. יוצא שחיברנו שתי פרשיות שלכאורה מדברים באיזה שהם עניינים רחוקים, שחזר חיברו לנו את זה לעבודתנו. האחת ההתבוננות, אל תסתכל על הרגע, תסתכל מבט גבוה יותר, על כן יאמרו המושלים, אל תפרש את העולם גם בדרך הזאת. אני אומר, בחורי ישיבה יכולים לשמוע חדשות, אבל תמיד להאזין, רגע, מה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך ההיסטוריה, מה הוא רוצה, מה הוא מגלגל פה. בהסברים שלנו, חשבונות של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה, ובעבודת השם בתורה לנסות ולחפור את הבאר, לדעת שנדרשת מאיתנו עבודה של חפירה, אבל אז אם בא מעיין החיים שלנו, כן, עלי באר אינו לה, אותה באר הפנימית שלנו, שהיא שופעת. ניקח את התורה שבנו, נקבל את התורה מאחרים, זאת תהיה באר מים חיים.